יש לנו אורח מיוחד מאוד וחשוב מאוד היום בשיעור, רב זאב וולפסון, ידידי מארצות הברית. מי לא מכיר את רב זאב וולפסון, ואני מאחל לו מעומק הלב, מקרב לב, שיזכה לשנים רבות וטובות לקדש שם שמיים, להגיר תורה ולהאדירה. הודעה שלא כל כך משמחת, בשבועיים הקרובים לא יתקיים השיעור, אני שוב צריך לצאת לארצות הברית. אני רק מקווה שלא יפטרו אותי אחרי כל כך הרבה היעדרויות. לאחרונה לא הייתי, אני שוב יוצא לשבועיים לארצות הברית. ברוך השם, גם שם נזכה להרביץ תורה, כך אנחנו מקווים, וגם להחזיק תורה, ואני מקווה שהציבור יסלח לי בעל כוחו. הסוגיה שאנחנו נעסוק בה זו סוגיה נכבדת עד למאוד, סוגיה שממנה אנחנו למדים את יקרתה של תלמוד תורה. חז"ל מלמדים אותנו במגילת דף ט"ז. יעקב אבינו בפרשת השבוע, בסוף הפרשה שקראנו בשבוע שעבר, יצחק ורבקה שולחים את יעקב אבינו ללובון, ויעקב בדרכו ללובון עושה תחנה בדרך, ויהודה לצונים הוא יושב בבית שם ויבר ועוסק בתורה. עד שהוא מגיע ללובן, קודם כל הוא מתעכב, וחז"ל אומרים במגילת דף ט"ז: "גודל תלמוד תורה יוסף מקיבל אב ואם", שהרי אותם 14 שנה שיעקב יושב בבית שם ויבר הוא לא עוסק בכיבוד אב ואם, ואף על פי כן לא נענש, משום שהוא עוסק במצווה גדולה עוד יותר. ומכאן מוכיחים חז"ל שגודל תלמוד תורה יוסף מקיבל אב ואם. עושה י"ד שורם שיעקב יושב בישיבה, יושב בבית שם ויבר, איננו עוסק בכיבדה, ואף על פי כן איננו נענש, מכאן שגודל תלמוד תורה יוסף מקיבוד אב ואם. והשאלה הראשונה שנשאלת, איך אפשר להעניש אדם על מצווה שמעולם לא נצטווה בה? בשבע מצוות בני נויח אנחנו לא מוצאים מצווה של כיבוד אב ואם, וכי בני נויח נצטרו בכלל על כיבוד אב ואם, שנוכל לשאול איך זה שיעקב אבינו לא נענש. זה נכון שהגמרא אומרת פעמיים בש"ס, בסוף קידושין, ביום דף נ"ח, שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה, והרבה פעמים, רק בשבוע שעבר הזכרנו, לא רק אברהם אבינו, גם יצחק, גם יעקב, כולנו זוכרים את רש"י, אם לא בנגרתי, רש"י אומר, ותרי"ג מצווה שומרתי, אבל המצוות האלה היו בהתנדבות, כמי שאיננו מצווה ועושה, כאשר אדם עושה מצווה בהתנדבות, אי אפשר להניש אותה כאשר הוא איננו מקיים אותה. אין עונש בלא חטא ואין חטא, אלא אם כן אדם עבר על ציווי. ומכיוון שיעקב אבינו לפני מתנת תורה לא נצטווה על כיבוד אב, מה השאלה למה הוא לא נענש? אז לכל הסוגיה הזו יש ראיה גדולה ליסוד שכבר הזכרתי הרבה פעמים. הנציב בהסכומה שלו לספר אבס חסד, החופץ חיים חוץ משנבורה בשמיר הסלושן שכולנו מכירים, כתב עוד ספרים רבים נפלאים, ואחד הספרים של החופץ חיים על מידס החסד ומצוות הצדוקת זה ספר אבס חסד. והספר הזה הנציב כותב הסכומה, והנציב כותב חידוש גדול, והוא טוען שבני נויח מצווים בכל המצוות השכליות. הרמב״ם הגדיר את כל מצוות התורה בשתי קבוצות, בשתי קטגוריות. יש מצוות שמיועיס, שאין אנחנו מבינים את טעמם, את עניינם, ויש מצוות שכליות, ששכל האדם מבין אותם, מחייב אותם, אף לולי נצטווינו בהם. רבים, אנשים ישרים, הגונים, היו מבינים אותם. אומר הנציב שבני נויח מצווים בכל המצוות השכליות אף אם לא נצטוו בהם. וכבר הוכחתי בהזדמנויות אחרות שהקדימו את הנציב רבים. רבינו בחייה מגדול הראשונים כבר כותב את הדברים על אנשי סדום. בנובי יחזקאל אנחנו לומדים שאנשי סדום נענשו משום שלא עסקו בחסד. ורבינו בחייה מן הראשונים כבר שואל וכי נצטוו לעסוק בחסד? איך אפשר להניש אותם על דבר שלא נצטוו מעולם? ורבינו בחייה כותב שעשיית החסד, הדאגה לזולת, לעני, לאביון, הוא טבעי. כל אדם צריך להבין את הדאגה הזו, את המצווה הזו, ולכן אף הם לא נצטוו, מצווים היו לעסוק במעשי חסד, ולכן אנשי סדום נענשו. הרי שדברי הנציב כבר כתובים ברבינו בחייה מן הראשונים, והקדים את שניהם רבינו ניסים גויים. רבינו ניסים גויים בהקדמה שלו לשעס, וזה מתפס בכל הגמורס ברוכס, בתחילת השעס במסכתס ברוכס. רבינו ניסים גויים כותב שיש מצוות שכליות שלב האדם מחייב. רק לפני מספר שבועות עסקנו ביסוד הזה, אני מזכיר את הדברים רק בקיצור. בכל אופן, רבינו ניסים גויים מן הגויים, רבינו בחיים מן הראשונים, הנציב מן האחרונים. שלושתם אמרו דבר אחד, שבני נויח מצווים בכל המצוות השכליות, אף הם לא נצטוו בהם במפורש. יש כאן מקומות, הרב שמעון, בבקשה. אז זה יסוד שכותבים ראשונים ואחרונים כנ"ל, ולפי זה אפשר להבין שגם במצוות כיבוד אב ואם, אף על פי שלא נצטוו להד, יהיה בני נויח מצווים במצווה זו, משום שלכל המצוות כיבוד אב ואם ודאי היא מן המצוות השכליות. כל אדם הגון מבין שיש לכבד אב ואם. כאשר אנחנו אומרים את הפיית לחג השבועות, לא כולם אומרים פיוטים, אבל הוכחתי בזדמנויות רבות שלפעמים בפיוטים יש גם הרבה לומדס. התורה היא תורה אחת, בפיוטים של החגים אפשר ללמוד לומדס, אפשר ללמוד הלכה. ובפיית לחג השבועות, כאשר יש פסקאות שונות על כל אחד מעשרת הדיברות, שם אומר הפייטן, אני חושב שזה הקליל שהיה אולי תנת או אחד מהראשונים, והוא כותב שאנחנו מצווים לכבד אב ואם משום שהם הביאונו לעולם, באנו לכאן בזכותם, הם גידלו אותנו, הם פרנסו אותנו, הם הביאונו לאן שהגענו, ולכן זה רק טבעי שאדם יכיר טובה. המידה של הקורס הטויק זה מידה מאוד יסודית בסקופר, במוסר, בתוירה, ולכן אנחנו מצווים לכבד אב ואם. למדנו מן הדברים האלה שכיבוד אב ואם זה לא גזירת הכתוב כהלכסה בלויתם, זו מצווה שכלית, מצווה מובנת, ולכן הפי הנציב רבינו בכי, רבינו ניסן גורם, בני נויח חייבים במצווה כיבוד אב ואם. נשאלת שאלה מאוד פשוטה, אם אנחנו מקבלים את החידוש הזה, את היסוד הזה, ואנחנו מניחים שבני נויח מצווים בכל המצוות השכליות, אז למה בכלל שבע מצוות בני נויח אנחנו צריכים בנבר, גזלה, לא תרצח, הלא אין מצוות שכליות גדולות מאלה? הדברים האלה מובנים לכל ישר לב ולכל ישר דעת, שאסור להרוג, לרצוח. צורך לא אמר שבאמת הרבות איננה בעצם עליו, אלא רק בשבע מצוות בני נויח נענשים. על המצוות השכליות אולי יש עונש כללי, אבל חיוב מיסי של בייסדין יש רק על שבע מצוות בני נויח. ולכן יש מן המצוות השכליות שנכללו בכלל שבע מצוות בני נויח. ללמד חו שעל עבירות האלה בייסדין מענישה, מה שאין כאלה, המצוות השכליות הכלליות, הקודש ברוך הוא תובע לדין, אבל אין הדין מסור לבייסדין. אז זה מהלך אחד, ולכן מדברי חז"ל שיעקב אבינו לא נענש רק משום שבירו תלמידי יוסף וכיבוד אב ואם, יש להוכיח, יש להביא ראיה ליסוד הנ"ל. פלפלנו מה שפלפלנו, אבל אני אישית חושב שקושי מקור הלייסר, וכבר אמרתי בהזדמנויות אחרות, אני אומר את הדברים בדרך משל ובדרך מליצה, אבל היסוד הוא פשוט וברור. בכל חברה גדולה ובכל משרד ממשלתי בדרך כלל יש תקשיר כללי, חוזים כלליים, כל העובדים הקטנים עובדים לפי התקשיר, לפי החוזים הכלליים, אבל יש חוזים אישיים. הבכירים, המנהלים הגדולים, להם יש חוזים אישיים, זה לא החוזה הכללי. לקודש ברוך הוא מעובס הקדושים היה חוזה אישי, זה לא החוזה הכללי. החוזה הכללי מחייב את כולם, כל בני נויח מצווים בשבע מצוות, כל בני יסור מצווים בתרי"ג מצוות, אבל מעובס הקדושים ומשה ויהרם הם גדולי האומו, יש יחס אישי, יחס קרוב מאוד, אלה חוזים אישיים. כשמשה רבינו אומר לקודש ברוך הוא מכיינינו מספר חואה שכוספתו, מה, יש כזה הלכה, אדם יכול להכתיב לקודש ברוך הוא מה הוא יכתוב בתורה ומה הוא ימחוק? משה רבינו לפי הלוכה מתייצב לפני הקודש ברוך הוא ואומר מכיינינו מספרכו. בשבוע שעבר למדנו על רוכל, על רבקו. רבקו שולחת את יעקב להוציא את הברכות במרמו, הברכות של עשיו, ויעקב חושש, הוא חרד, אולי ימושני אובי, והייסי ביינוב כמתעתיה והבאסי עלי כלולו ולא יברוכו. אומרת רבקו, אולי כללו זכו בני. על פי הלוכה אדם לא יכול לקבל על עצמו קללה שאחרים ראויים להם. יעקב אבינו חושש,
הוא יפגע בכבודו של יצחק אבינו, הוא משקר ליצחק אבינו, בקללה תרלוץ עליו. ורבקה אומרת, אל תחשוש, גם אם תקבל קללה, אני לוקח אותה על עצמי. יש מן האחרונים שרצו להוכיח מהסיפור הזה של רבקה. ואני מזכיר את הדברים, הדברים כתובים במלכסו של חומש ברשת, סבניים גמל. בסימן האחרון החומש ברשת, חלק מהציבור ודאי זוכר שדיברנו בנושא הזה בשעתו. יש מושג של יסוך הזבולון. בהסכמי יסוך הזבולון אדם יכול לתת לאחרים חלק מהלמד שלו, חלק מהתורה שהוא לומד. אני זוכר לפני 15 שנה היה סיפור מדהים, כבר סיפרתי את זה כמה פעמים. היה צורך דחוף להטיס ילדה לארצות הברית לניתוח. וחיפשו כסף, היה צריך סכום גדול מאוד של כסף, ולא היה מאיפה לקחת. הגיע שליח של פלוני אלמוני עלום השם, ותבינו תכף למה הוא היה בעילום שם, לא משום שהיה צדיק כל כך גדול. הוא אמר שהוא מוכן לתת $100,000 למישהו יקנה את הגהנם שלו, לא את הגנאים, כי לא היה לו הרבה גנאים, אבל הוא לא היה צדיק גדול כנראה, והוא היה מוכן לשלם $100,000 בשביל מי שיקנה את העולם הווה שלו. ולא ידעו מי זה ומה, איזה חתול יש בסך הזה שהוא רוצה למכור. אף אחד לא ידע, הוא רצה למכור את הגהנם שלו. והייתה שאלה גדולה, האם יש כזה דבר, האם ראוי. אני אמרתי איזה עבירות כבר יכול היה לעבור, את כל העבירות האלה מצווה לעבור כדי לפתח את הנפש, אז אולי גם מצווה לקנות אותם בדיעבד כדי לפתח את הנפש. ממון הפשך, פיקוח הנפש דורך את כל אותו לכולו. אז כדי להציל את הנפש היינו מצווים לעבור על כל העבירות שהוא עבר, אז אולי גם בדיעבד משום פיקוח נפש מותר גם לקנות את כל העבירות האלה. אבל לשם יש כזה דבר. אז נשאלתי על ידי דובר לבני ברק אם יש מקור לדברים האלה, והראיתי שכבר הוי אלי לומם, אין כל חודש תחס השמש, גם בתחום הזה אין כל חודש תחס השמש, ולפני 100 שנה היה סיפור כזה, ויש איזה תשובס, בשלוש ספרים חשובים מאוד, בתשובס מחנחיים, בתשובס אבן יפרולו, והם מפלפלים בסיפור הזה. אני חושב שאין כזה דבר, זה דברון בתלם, אין כזה קניין, אבל יש מי שרוצה להביא ראיה מרבקו, אולי כללו זכור בני, הרי שאדם יכול לקבל על עצמו אנשים שראויים לאחרים. אז גם אז אמרתי, אלה דברים אישיים. מוישה רבנו יכול להתייצב בפני הקודש ברוך הוא ולבקש מחילים ומסיפותו. אדם אחר שיאמר את הדברים באמת יהיה כמתעתע, כמשתגע. רבקה מדברת על הקודש ברוך הוא, היא יכולה לומר. ולכן אם הקודש ברוך הוא היה שואל את ינקב, איך זה שישבת יהודה לצ'ונם בבית שם ויבר ולא חיברת את יצחוק, את רבקה, את אבא, את אמא, ינקב היה אומר, אני בנויח, אני פוטר. הקדוש ברוך היה אומר לו, ינקב, מה אתה מדבר? אתה בנויח, אתה יעקב, אתה יעקב אבינו, אתה בן שלי הקל. אתה יעקב אבינו, אתה לא בנויח. ולכן, לדידי, כושמי קורא לזה. עם האובס הקדושים, הקדוש ברוך הוא מתנת בכחות השר, זה יחס שונה לחלוטין. אי אפשר לקשות. האם ינקב אבינו היה מצווה בכיבד אב ואם? הוא לא היה מצווה, אבל הקדוש ברוך הוא ולדגמונט פניהם. הקודש ברוך הוא היה תובע ממנו משום שהוא היה ינקב אבינו, ובהכרח משום שגורו תלמטורי יויסו מכיבוד אב ואם. כן, הרב זונפלד. כן, אז זה הפירוש של התאגום, זה הפירוש של התאגום, אבל רבים זה פירוש מקודש שרבקה מבטיחה שאני יודע בנבואה ברוח הקודש שלא יהיה כלולה. זה לא פשוטו של מיקרו. בכל אופן רבו ישראל, זה לא עיקר הנושא שלנו. זה כבדרך אגב להוכיח את הנקודה שרצינו לומר. אז זה החידוש שחזר למדים מיינקוב אבינו שגורו תלמטורי יויסו מכבד אביהם. האם זה הלוכה או רעיון מופשט? מה התוצאה ההלכתית כאשר חזר קובעים גורו תלמטורי יויסו מכבד אביהם? האם תלמטורי דוחה כיבוד אביהם? בחור שיושב ולומד, ואבא אומר, אני רוצה לשתות קפה. האם הוא יאמר, בסדר אבא, תחכה שעה וחצי, אני צריך לגמור את הסוגיה, יש לי עכשיו קביעות, ואחר כך אני אעשה לך קפה. או שמה הוא מצווה לסגור את הגמורה לכמה דקות, ולעשות קפה לאביו. גורו תלמטורי יש עם כיבוד אביהם. האם תלמטורי דוחה כיבוד אביהם, או נדחת מפני מצווה זו? אז כלל גדול בידינו, כלל שלמדנו פעמים רבות בשעס, מועד קוטוטס ומדווייס, כל מצווה שאי אפשר לקיים על ידי החרם, דוחה פעם ותרה. זה הכלל, אבל יש גם פרוטים. בשבס נפיוד א' למדנו, שפר רב שמן ביחוי וחברוב. שישבו ולמדו יוימם ולילה, תוירוסם ומנוסם, אף פי כן הם צריכים לבטל תלמת אלה בשביל תפילו. תפילו שלוש פעמים ליום זה מצווה דרבונן. במגיל הדפגים הלמדנו, מכאן סמכו של בית רבי, מבטלים תלמת אלה ובורם לשמויה מיקרו מגילו. הרי כל המקורות האלה לומדים שתלמת אלה נדחית מפני כל מצווה. מה יותר גדול, מיקרו מגילו תלמת אלה? הלא פשיטה שתלמת אלה, תלמת אלה הגדולה מכל המצווה דיו רייסה, ומיקרו מגילה זה דרבונן. תפילה שלוש פעמים יום זה דרבונן, תלמת אלה ודאי גדולה מתפילו, ואף אותי כן, היא נדחית מפניה. מה שיותר גדול לא אומר שדוחה את המצווה האחרת, זה כלל גדול בדין, שתלמת אלה נדחית מפני כל מצווה שאי אפשר לעשות של דרך אלם. בעבר, בהזדמנות אחרת, כבר עסקנו בשאלה הזו, למה תלמת אלה הגדולה מכל המצווה נדחית מפני כולם? והתשובה שהבאנו מן הירושלמי, הירושלמי בברוכס דף זין, דף י"ד בירושלמי בברוכס, משום שתלמת גודל שתלמת מביא לידי מעשה. תכלית התלמוד כדי להביא לידי מעשה, ולכן תלמת אלה נדחית מפני כל מצווה. ואם תלמת אלה נדחית מפני מגילה, מפני תפילו, מפני כל מצווה, הוא הדין שתלמת אלה נדחית מפני כיבוד אב. אותו בחור שיושב ולומד, ואביו או אמא מבקשת משהו, הוא צריך להפסיק מתלמודו ולשרת אותם, ולדאוג לצרכיהם, לקיים את המצווה של כיבוד אב ואם. זו הלכה פשוטה, אז מה זה שאמרו חכם גודל תלמת אלה יויסו מכיבוד אב ואם? שהזכות של תלמת אלה גדולה מהזכות של כיבוד אב ואם, אף שתלמת אלה נדחית מפני כיבוד אב ואם. כי יויסו בדובו, ראיה פשוטה, באותה סוגיה. גם זאת, מגילת הזין המדבי, אמרו חזר גודל תלמת אלה יויסו מצולוס נפושס. תלמת אלה מצווה יותר גדולה מצולוס נפושס. הגה ביעצמכו. שני אנשים יושבים בבית המדרש ולומדים, אחד שקוע בתלמודו, השני לא עלינו מקבל התקפת לב, הוא מתמוטט, ולאותו אדם שיושב ולומד יש פלאפון בכיס, אבל אין לו זמן לצלצל למדע, להצול, משום שהוא באמצע ללמוד, וחזר אמרו, כולו תלמוד צעירי יצא מצולוס נפושת. הלא זה טירוף מוחלט, כל ילד יבין שהוא משתגע, הרי הצולוס נפושת דריך את כל אותו נקולו, צריך לחל על שבס כדי להציל את הנפש, אז לא צריך לבטל מתלמת אלה, אבל חזר אמרו גודל תלמת אלה יויסו מצולוס נפושת. ובהכרח שבתחום המופשט איזה זכות גדולה יותר, איזה מצווה יקרה יותר תלמת אלה, אבל תלמת אלה נדחית מפני מצוות אחרות, לא רק מפני הצולוס נפושת, לא רק מפני כיבוד אב ואם, אפילו מפני משלוח מנויס, אפילו מפני מתנות אביונים או מיקרו מגילה או תפילה או כל מצווה אחרת שאי אפשר לעשות על ידי החיים. יש ויכוח מרתק, מרתק ומעניין בין הפי של התז וסימן רשנון א' ביורדיה. השאלה היא פדיון שבויים, כאשר צריך לפדות שבוי, ופדיון שבויים על פי הלכה מוגדרת כצולוס נפושס. בימי קדם וגם בימינו, תלוי איפה אתה שבוי. אם אתה שבוי בעיראק, אז גם היום זה הצולוס נפושס, תלוי איפה השבוי הזה נמצא. אז פדיון שבויים מוגדר כצולוס נפושס. אז נשאלת שאלה, יש שבוי שצריך לפדות אותו, אבל אין כסף. המקור היחיד של כסף זה הקופה של התלמת אלה, הקופה של הישיבה. האם מוציאים כסף מקופת החדר כדי לפדות שבויים? הפרישה אומר לא, לא, אי אפשר לנגוע בכסף שמוקדש לתלמת אלה, שהרי גודל תלמת אלה יויסה מצולוס נפושס, אז אי אפשר לקחת מתלמת אלה כדי להציל את הנפש. והתז זועק לאומתו, ובצדק רב לחיירה, מה הקשר? כשם שאדם צריך לבטל מתלמודו כדי להציל את הנפש, כך אנחנו ניקח כסף, גם כסף שמוקדש בתלמת אלה, וניקח את הכסף הזה לצולוס נפושס, משום שצולוס נפושס דוחה תלמת אלה. אז מה הפשעת גודל תלמת אלה יויסה מצולוס נפושס? מסביר התז, הזכות גדולה יותר. כמה היינו מאושרים, ואני בטוח שבין הציבור הגדול והחשוב הזה יש אנשים שיש להם את החוויה הזו, אם זה אנשי הצולה או רופאים שיושבים כאן, אדם שזכה אי פעם להציל את הנפש. אני לא זכיתי, זכיתי אולי לשמח נפשות, אבל להציל את הנפש ממובס לחיים לא זכיתי. אינני בקי בעזרה הראשונה, אינני רופא, כל אחד בתחומו, אבל אני משער שאילו הייתי זוכה הייתי מחשיב את הרגע הזה, את הזכות הזו, עד יומי האחרון. וכל פעם שהיינו רואים את הילדים של פוני אלמוני שהצלנו, את הנכדים שלו, כמה מאושרים היינו, על דורות, דורות שהצלנו. על זה אמרו חזר כל המכה עם נפש אחת, כאילו כי אמרו אל המולי. יותר צריך אדם להיות מאושר שיש לו זכות ללמוד, להרביץ תורה, ללמוד תורה, משום שגורו תלמטריה יש המצורס נפושס. אז התאז מסביע שהרעיון של גורו תלמטריה יש המצורס נפושס זה רעיון מופשט. הזכות גדולה יותר, אבל אין לזה השלכה מעשית, משום שתלמטריה נדחת בפני הצורס נפושס, כך אני אומר, תלמטריה נדחת בפני כיבודה ואין, כאשר אין מצווה זו יכולה להתקיים על ידי אחרים. לומר לאבא שיעשה קפה לעצמו, זה לא נקרא שהמצווה יכולה להיעשות על ידי אחרים. רק אם יש מישהו אחר שישרת אותו, שיכבד אותו. ולכן, זה הכלל הגדול. לא, לא, הגמרא מביאה ממרדכי ראייה שלפני שעלה לגדולה ועסק בצורס נפושס, כל זמן שישב בקולו של ברוך בנריו, הוא למד את ברוך בנריו, אז היה כתוב בפסוק יותר מוקדם מאשר לאחר שעלה לגדולה ועסק בצורס נפושס. זה הראייה שחזל מביאים במגילת הסומן, זה היינו את בית. מתי מרדכי היה יותר חשוב, יותר נחשב? אחרי שעסק בצורס כלל ישראל, או כאשר היה תלמידו של הבורך, אני אומר רב בורך, משום שהיה אז קורא, מרדכי ישב אצלו. כאשר למד תורה אצל רב בורך בנריו, או שמה אחרי שנהיה שר וגדול ועסק בהצלה של כלל ישראל. זה הראיה שאנחנו עומדים במגילת הזיין עומד בית. מתי בכל זאת תורה דוחה כיבוד אב? יש מקרה. יש מקרה, וזה סעיף מפורש בסימן רשמם, רשמם בירדיה, שם אנחנו עומדים דילי כיבדה והם. יש שני סעיפים בסימן הזה, שלכל יש קשר ביניהם, אבל הקשר לא נראה בדברי הפויסקי. וזה סוגיה מאוד מעניינת. בסעיף יוד גימל, בסימן רשמם, המחבר מביא את מה שאמרו חזר, גודל, טל, נטרה, יויסו, מכיבדה והם. בסעיף חוף היי, אומר המחבר, שכאשר ילד, בן, רוצה ללכת ללמוד בישיבה, ואבא לא רוצה. אבא אומר, אני רוצה שתלמוד בישיבה אחרת. אני רוצה שתשב בבית, גם פה יש ישיבה שכונתית, אני לא רוצה שתופע מרחקים, הבן לא חייב לשמוע בכל אביל. וההלכה הזו לקוחה מתחום הסדשן. ותחום הסדשן מעניין, לא מבסס את הפסק הזה על הגמור במגלת הזיין, שם למדנו שגודו תלמטרי יויסו מכיבדה ואין. אני חושב שכאן מוכח מה שאמרנו, שלא קשור, העובדה שגודו תלמטרי יויסו מכיבדה ואין לא מכתיב שתלמטרי דוחה כיבודה ואין, אבל התחום הסדשן מחדש את הדברים מדעת את זה נפשי. לא מכל רב אדם זוכה ללמוד, לא מכל רופא אדם זוכה להירפות. ואין אדם לא עומד אלא במקום שדבר חופץ. ואם הבן מרגיש ששם הוא יזכה ללמוד, הוא איננו חייב לשמוע בכל אביו. מה בינו לבין אותו בן שאבא מבקש קפה ואמרנו שהוא צריך לבטל מתלמודו כדי לעשות לו קפה. בעצם בהלכה הזו שהבן לא צריך לשמוע בכל אביו, יש בפויסקים שני נימוקים. יש חלק מהפויסקים שמנמקים, לאבא אין כלל זכות וסמכות להכתיב לבן שלו איפה ללמוד, ולכן אין כאן כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם זה לדאוג לצורכי ההורים, מאכילוי, משקיו, אבל לאב אין זכות, אין זכות להכתיב לבן איפה ללמוד, ולכן אין כאן כיבוד אב ואם. אבל מתחום הסדר של משמע שלא זה הטעם, לא זה הטעם. לשמוע בכל אביב, גם זה בכלל מצווה כיבדה ואם, אבל לא כשזה נוגע לתלמטרה. אז אנחנו חוזרים ושואלים, אבל תלמטרה נדחת מפני כיבדה ואם, ולמה בהלכה הזו לא? אני חושב שמה שכתוב כאן הוא יסוד גדול, יסוד שהוכחתי גם ממקורות אחרים, בעיקר משלוש מקורות. פרק תסבוב הלכס אישוס לרמב״ם, כסובסטף י"ז בדברי התוסס בשם הרי מקורביל וסוג ידידן. סעיף חופי בסמל רשמם בירדיה. מה הצד השובש שבין שלושת המקורות האלה? מצווה תלמטרה נדחית מפני כל המצווה, אבל רק כאשר אנחנו עוסקים בזמן מסוים של תלמטרה. האם הוא צריך להפסיק מתלמודו כדי לשרת את האב, כדי לדאוג לאם, כדי ללכת למכולת לקנות להם ארוחת בוקר. כן, הוא צריך לבטל כדי לקיים את המצווה של כיבוד אב. אבל כאשר על כפות המאזניים יש מצד אחד מצווה של כיבוד אב, מצד שני, היכולת של אדם לדבוק בתורה ולגדול תלמיד חכם, אז כיבוד אב נדחה. לא רק כיבוד אב, כל המצווה שבתורה נדחים. כי להיות דבוק בתורה ולחיות חיים של תורה ולהיות תלמיד חכם זה לא רק מצווה סתם מתורה, זה כל המצוות. זה נוגע לכל גדולתו של האדם, ולכן לגדול בתורה, לדבוק בתורה, להיות תלמיד חכם או עם הארץ, להיות או לחדול, המצווה הזו דוחה כל מצווה מסוימת שבתורה. הרמב״ם כותב בראש פרק תסבוב מהלכס אישס, שאדם חייב לשאת אישו בגיל 18, בן 18 וחיפה אמרו חזל, והרמב״ם קובע שזה הלכה, הלכה פסוקה, לא רק המלצה, אלא הלוכה בין 18 וחופה. ויפות כן כותב הרמב״ם, אם היה עוסק בתוירה, מדווק בה, והוא מתיירה, שמה לאחר נשואיו יתבטל מן התוירה משום תרדת הפרנסה, רשאי הוא לאחר. ושואלים, מדוע הוא רשאי לאחר? אם הרמב״ם נוקט שזה חובה גמורה לשאת אישו, כדיר לחזל בין 18 וחופה, אז למה הוא רשאי לאחר משום תלמד תורה? הרי תלמד תורה נדחית מפני כל המצוות. אם תלמד תורה נדחית מפני מיקרו מגילה, משום משלוח מונויס, משום תפילה דרבנן, אז היא לא נדחית משום פרי הרביעי של כל העולם לא הניב רואה לו בשביל השנאמר, לא יתויה ברוע לשרס יצורו, כפי שלמדנו בגיטן דף ממלאב במשנה. התשובה היא שכאן לא מדובר בזמן מסוים של תלמד תורה. אילו הוא היה מפחד שהוא לא יוכל ללמוד בליל החתונה, חתונה ארוכה, 7-8 שעות, הוא יצטרך לבטל את התורה. אפילו הוא היה מפחד ששבע ברוכות הוא לא יוכל ללמוד, אז זה לא תירוץ. אילו אומרים, מבטלם תלמד תורה בשביל נישואים, בשביל שבע ברוכות, בשביל החודש הראשון, אפילו בשביל שום נשוין אולי, אני לא יודע. אבל כאן הדאגה היא שינוי באורחות חייו, הוא לא יוכל לגדול תלמיד חכם, הוא דבק בתורה, הוא נמצא בתנופה גדולה. והוא מתיירה, לא מהחתונה, לא מהשבע ברוכס, אלא מתיירדס הפנוסס שתרבץ, לחיים על סבורוי, ולכן הוא רשאי לאחר ולבטל את המצוות על מתייר. וזה הפשט בתויסס, בקסובס דף י' זיין, כאשר תויסס אומרים, אף על פי שמייס מצווה דוחת על מתייר, אף על פי כן כשרבי כיוון, עשה על כתפיו מייס מצווה להביא אותו לקבורה, אמר לו אלי יואנובי על כל פסיעה ופסיעה אתו מוסחי הבנה שכו. ותויסס שואלים מדוע, לטפל במייס מצווה דרך את העון התוירה. אבל תויסס, אחד התיוצים שם בשם הרים מקורביל, שימושו של תוירה שני, ורבקיב היה עוסק בשימושו של תוירה, הוא היה משמש את רבי יהושע בן חנניה, שימושו של תוירה שני, מה הפשט בדברים? מה בין תעון התוירה לשימושו של תוירה? וכי שימושו של תוירה זה בחלק של תעון התוירה. כנראה שהייתה לו הזדמנות לשמש את גורל הדור, הזדמנות ללמוד מאורחותיו, מדרכיו, מדרכי הפסק שלו. זה שינוי יסודי בכל מעמדו של אדם, בגדולתו, בדבקותו בתורה. זה דוחה כל מצווה, ואפילו המצווה של מייס מצווה. אז זה הפסק לדעתי בכסובס יוצאים, כך צריכים ללמוד פרק תוספות מאישוס, וזה הפשט גם בהלכה הזו. כאשר אדם מרגיש שם אני אוכל ללמוד, שם יש עוד שישי ושאני רוצה ללמוד ממנו, שם יש אווירה שאני יכול להתגדר בו, זה דוחה את המצווה של כיבוד אב ואם. פעם באו אליי אב ובנו לדין תורה, זה לא היה ממש דין תורה, אני לא מקבל דיני תורה של אב ובן, אבל שניהם הסכימו שמה שאני אומר כך יקום. והוויכוח היה, אב רצה שהבן ילמד בישיבה בארץ ישראל, והבן מאוד רצה לנסוע לאמריקה ללמוד בישיבה אחרת. והבן היה מלא בתחמון עצמי, משום שהוא בא עם סעיף בשולחן אורך. הוא ידע מה הסעיף הזה, ריש מן סעיף חופאי, אבא לא יכול להכתיב לבן איפה ללמוד, הוא היה בטוח שאני אצטרף לדעתו. ואמרתי לו, ילד יקר, אתה תלך ללמוד איפה שאבא רוצה, ולא איפה שאתה רוצה. אני לא חולק על המחר, אני לא השתגעתי, אני לא חולק על השולחן אורך. אבל ברור כשמש, שהנימוק של הסעיף הזה, כפי שמסביר תחום הסדשן, לא מכל רב אדם זוכה ללמוד. אז אילו הייתי משוכנע שהבן רוצה לנסוע לאמריקה, כי באמת הוא רוצה שם להתגדל בתורה, הייתי משכנע את האב שהוא לא צודק. הבן הוא זה שילמד ללמוד איפה שלו בחופץ. אבל ראיתי בעליל, הבן רוצה לנסוע לאמריקה, רוצה לנסוע לארצות הברית, זה ארץ רחוקה, הוא רוצה לבלות בחצר שם, שיש הרבה אירועים והרבה שמחים והרבה חגיגות גדולות. וזה לא דוחה פעונתו, זה לא דוחה כיבוד אב ואם, זה לא דוחה כיבוד אב, אבל מהפך, האבא דאג לו, שילמד איפה שבאמת, מן הסתם אם היה רוצה ללמוד, היה מתגדל יותר בתור, כדי לבלות. אפילו בילויים טובים, לא חס וחלילה בילויים רבים, גם כשרוצים לבלות בשמחות ובחגיגות ובאירועים גדולים, זה לא דוחה כיבוד אב ואם. הדבר היחיד שדוחה כיבוד אב ואם, זה כאשר באמת החפץ הוא לדבוק בתור ולהתגדל בה, ואין עוד לא עמד אלו במוקרים של ליבוי חופץ. בספר חוט המשולש, חוט המשולש זה ספר תולדותיהם של רבי עקיבא עגר ואחסם סופר ואכזב סופר, שלוש דורות של גדול ישראל, ושם יש סיפור מדהים, סיפור מרתק. אחסם סופר היה רבה של פרשבורג, כבר היה גדול הדור, ואימו הזקנה גרה בפרנקפורט. אחסם סופר כידוע נולד בפרנקפורט, ומפרנקפורט ופרשבורג זה מרחק, ואימו ביקשה לראות אותו לפני מותה. היא הייתה זקנה, הייתה חולה, לא ראתה אותו שנים רבות, והיא ביקשה שהוא יבוא לפרנקפורט, היא רוצה לראות אותו. חסם סופר נהג, ככה אנחנו רואים גם בתשובת חסם סופר פעמים רבות, למשל אור החיים קנ"ז, ושאלותיו האישיות הוא לא הכריע, היה שואל את הבייזן שבעיר, את הבייזן של פרנקפורט. ככה אנחנו רואים גם בתשובת חסם סופר, והוא שאל את הבייזן מה לעשות, והם פסקו, לא כפי שאנחנו היינו מנחשים. אני בטוח, אילו אני הייתי נשאל, הייתי אומר, ודאי תיסע. מה, אמא לפני מותה, יש לה זכות לראות את הבן שלה, גם אם יהיה כגובה ארזים גובו. והבייזן של פרשבורג פסקו שהוא לא ייסע משום תלמטורי דרבים. אז גם כאן, אילו השאלה היה תלמטורי של אחסם סופר, ברור כשמש, כיבודה ואין דויך תלמטורי, ואפילו התלמטורי של אחסם סופר, הוא היה צריך לקחת מקור ותרמילו ולנסוע לאמא. אבל הבייזנש לפרשבורג הכריעו משום שהיה מדובר בתלמטורי דרבים, וצריך להבין, אחסם סופר לא נהג לטוס מפרשבורג לפרנקפורט, גם לא היה לו מרצדס שהיה עושה את זה מהר, ולנסוע עם סוס בעגלה בימים ההם, מן הסתם הוא היה צריך להיות כמה שבועות. כמה שבועות לא להיות בפרשבורג, והבייזן פסק שברמה של אחסם סופר, בעבוד הספורי שלו, אין הצעה שוי בבנזק המלך. אני רוצה להאמין, אני לא יודע, אבל כך אני מאמין, שכאשר אמו שמע את הפסק הזה, היא אמרה, ברוך השם, ברוך השם שיש לי בן כזה, שאפילו בשביל לבקר את אמו הוא לא יכול לעזוב את הרבות הסטורי שלו, אני מאמין שהייתה מאושרת כאשר היא שמע את הפסק הזה. והם נפגשו בגן עדן, ושם יש להם הרבה הרבה זמן לבלות ביחד, בשמחה ובטוב לבב. אז זה סיפור מדהים, אבל גם ממנה אנחנו למדים. אילו זה היה מדובר בתלמטורי שלו, אני חושב שהוא אפילו לא היה שואל את הבייסן של פרשבורג, היה פשוט שהוא צריך לרצל תלמטורי בשביל כיבד אב, אבל כאשר מדובר בתלמטורי דרבים, הם הרבים, אין להם מצווה של כיבוד אם, וזה גם סגולה מיוחדת של תלמטורי דרבים שמגן על כל העולם כולו, ולכן הם פסקו שלא יישא. ואני נזכר בתשובה אחרת שיש בסם סופר, וגם זו תשובה מדהימה, מעניין לעניין, בסימן טס, בסם סופר, בכל שמשפוט. זה דווקא שאלה במומנס, בכל שמשפוט, אבל היא משליחה על תחומים אחרים. מה ששואל כך היו? היה יהודי שהשאיר בצבוע שלו סכום כסף, רעיון מאוד מקורי ומעניין, סכום כסף שהוא הפקיד, שיחפשו עילוי צעיר. ילד מוכשר שיש בכוחו, יש בפוטנציאל שלו להיות גדול הדור, ישלחו אותו לישיבה רחוק מן הבית ויפרנסו אותו חודש בחודשו עד שיהיה בן 25, כדי שיוכל להקדיש את עצמו לתלמטר ולצמוח להיות אחד הגדולים. מצאו ילד כזה, מוכשר במיוחד, שלחו אותו ללמוד. אחרי הבר מצווה, אבא שלו טען, אני ראש ישיבה בעצמי. אני רב של קהילה חשובה ויש לי ישיבה. בישיבה שלי באים ממרחקים ללמוד, אז מה ההיגיון שהבן שלי יצטרך לעזוב את הבית ולנסוע ללמוד במקום אחר? הם אחרים באים אליי. בצבוע כתוב שיסע לישיבה, אז אותו אב טען שכוונת הצוואה הייתה, אם אין ישיבה במקומה או ישיבה לא כל כך טובה, צריך לתת לו את האפשרות. ולכן ידאגו שהוא יוכל למצוא לישיבה טובה במרחקים, אבל לא כשאבא שלו יש לו ישיבה. בשאלה הזו נשאלה מעצם ספר. וגם כאן אני חושב שהתשובה מפתיעה, מן הסתם אנחנו לא היינו חושבים כך. אומר עצם ספר, צריך לקיים את הצוואה כלשונה, ואין לחרוג ממנה. הוא דרש שאת הילד הזה ישאלו קרוב למרחקים. אומר עצם ספר, כך היה מנהג ישראל מאז ומתמיד. כשרוצים באמת לגדול בישראל, צריך לעזוב את הבית. להתרחק מכל תרדה, מכל הפרעה, להתרחק מן הבית, גם אם הבית חשוב, גם אם האבא ראש השיבה, צריך להתרחק מן הבית כדי ללמוד ביישוב הדעת. והוא מביא ראיה, ראיה ממי? מפרשת השבוע. והוא שואל, יעקב אבינו, מדוע הלך ללמוד בבית שם ויבו? יצחוק לא היה ראש השיבה טוב? אני משער שיצחוק היה יותר למדן משם ויבו, כך אני משער. אני לא יודע, אבל יצחוק היה מנועבס, בנו של אברהם אבינו. יום החופכת אומרים חזר, אברהם זוקן ויושב בישיבה, יצחק זוקן ויושב בישיבה, יעקב זוקן ויושב בישיבה. שם ועבר ודאי היו גדולים, אבל לא היו יהודים, לא היו מן עובד הקדושים. אז למה יצחק לומד את השם ויעבר? ראיה שצריך להתרחק מן הבית. ואני תמע על הראיה הזו, וכי יעקב הלך ללמוד בשם ועבר משום שיצחק לא היה טוב בעיניו? הלא היה נאלץ לברוח משום שעשיו רצה להרוג אותו. אם עשיו היה הורג אותו, הוא לא היה לומד לא אצל יצחוק ולא אצל שם ועבר. מן הבית נאלץ לברוח. אז איפה הוא נשאר? אם לא אצל יצחוק הבינו, מן הסתם לא היו מהישיבות באותם הימים, אז הוא הלך בשם ועבר. איך אפשר להוכיח מיינקוב הבינו? אז זה יכול להיות איזה פלא גדול. אז אני לא חולק על האשקופה של עצם ספר, אבל מה רע יש מיינקו ובינו? אז בדרך כלל צורך לא אמר, אני יודע שזה דרך כלל, אבל צורך לא אמר. שיינקו ובינו נאלץ לברוח, אבל 14 שנה לשבת ולא להרים טלפון, לא לשלוח פאקס, לא לשאול, אולי איסוף כבר נרגע, 14 שנה זה המון זמן. כמה זמן אח שומר על רוגזה? אולי עוצר נגע, אולי בכלל הוא התחתן ונסע למקום אחר, אולי כבר לא בבית, אז איך זה ינקו במשך 14 שנה לא מתעניין? אולי כבר אפשר לעשות סולחה, אולי כבר אפשר לחזור הביתה? אם לא, משום שכך ידע את השול פרדה. בלב הכי צריך לומר כך, גם להבין את דבר חזל, יהודה לצ'ונים, שיינקו היו בבי שם ועבר לא נהנש, ודאי שלא נהנש, הוא היה אוינס גמור, איך הוא יענש? יצחוק ורבקה שלחו אותו. משום כיבד אב ואם היה נאלץ לעזוב את הבית, אז איך אפשר לומר שמשום כיבד אב ואם הוא צריך לשאר בבית? אז לכל אלה בלב הכי צורך לא אמר, הוא נאלץ לברוח, אבל הוא ישב יהודה לצ'ונים, הוא לא חזר באמצע, הוא לא ניסה לחזור באמצע. ומכאן מוכיחים חזל שגודל פעם מטרה יויסו מכיבד אב ואם, וכך צורך לא אמר לכל אלה גם לגבי הראיה של עצם ספר. אז עסקנו היום בדברי חז"ל שגורו תלמידי יוסף מכיבוד אב ואם, ובתוך הדברים שלמדנו היום בעצם למדנו יסוידס וחשיבות של שתי מצוות שכל אחת חשובה ונשגבה, מצד אחד המצווה של כיבוד אב ואם, ומצד שני המצווה של תלמידי. המצווה של כיבוד אב ואם אמרנו לפחות שהיא מצווה שכלית, מצווה שמתיישבת על הלב, כך הוכחנו מהפייט בחג השבועות. אף על פי שאני יודע שהמנחס חינוך שואל במצווה למד ג' חוקר המנחס חינוך במצווה כיבד אב ואם, אם היא מצווה שבין אדם לחברו או מצווה שבין אדם למוקרים. מה נפקא מינה? האם יש נפקא מינה? אומר המנחס חינוך ודאי שיש נפקא מינה. עבירה שבין אדם לחברו אינו יום כיפור מרצה עד שירצה את חברו. אז אם מדובר במצווה שבין אדם לחברו, ואדם לא כיבד את הוריו כראוי, הוא צריך לרצות אותם, לבקש מחילה. אם זה בין אדם למוקרים, אז יום כיפור מחפר, צריך לחזור בתשובה, אבל לא יותר מזה. כך מסופק המנחס חינוך. לדידי פשיטה לי שזה מצווה שבין אדם לחברו, משום שאני טוען, כך תמיד היה פשוט בעיניי, שההגדרות האלה, מצווה שבין אדם למוקרים, מצווה שבין אדם לחברו, זה לא תלוי בטעמי המצווה, בשורשיה, זה תלוי קיום המצווה, באיזה אופן היא, איך מקיימים את המצווה הזו. כל מצווה שבא להגדיר ולהסדיר את מערכת היחסים שבין אדם לאדם מוגדר כמצווה שבין אדם לחברו. מה זה מצווה כיבוד אב ואם? מאכילו ומשקהו, לדאוג לצרכיהם, ולכן ודאי שזו מצווה שבין אדם לחברו. אבל אבל אף על פי שהטעם זה הוקש כבודם לכבודם מוקם, זה לא מגדיר את המצווה. כל יום בבוקר אנחנו אומרים את המשנה הראשונה במסכת ספיה וגם ברייסה, ושם אנחנו אומרים, זה שגור בפי כל, יש מצוות שיהודם הולכו פרסיהם ביולם הזה, והקרן קיינס לא לעולם הבא. והרמב״ם בפרש המשנה ברש פיה מסביר מה מיוחד במצוות אלה? הלא ידענו ששכה המצווה בהיה ומלכה, אין שכה המצווה ביולם הזה. מה מיוחד במצוות אלה דווקא? שיהודם הולכו פרסיהם ביולם הזה, והקרן קיינס לא לעולם הבא, מסביר הרמב״ם. שהשכר על עשיית נחס רוח לקודש ברוך הוא מקבלים רק ביולם הבא. אבל יש מצוות שבהן, מלבד קיום מצוות השם, יש בהן גם הטבה ונחת רוח לבני אדם. עשית חסד עם הבריות, הבאת להם שמחה, הבאת להם נחת, הבאת הטבה ביולם הזה, ומשום כך הוא ראוי בשכר ביולם הזה. כך מסביר הרמב״ם, אלה המצוות. שאדם הולכת פרסיהם ביולם הזה והקרן קיים ישראל למבו הם המצווס שיש בהם גם חסד ביולם הזה ולכן הוא ראוי לשכה ביולם הזה. אז גם את דברי הרמב״ם למדנו כיבודה ואין אחד המצוות האלה כיבודה ואין הולכת פרסיהם ביולם הזה והקרן קיים ישראל למבו משום שזה מצווה שבין אדם לחברו. מאידך יש לנו את הרמב״ן, הרמב״ן בפרשת ישראל, כי ידוע הרמב״ן שואל למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי לוחות, למה לא די בלוח אחד, אפשר לכתוב את עשרת הדיברות בלוח אחד. מדוע הקדוש ברוך הוא נותן שתי לוחות, אומר הרמב״ן, משום שהלוח הראשונה זה במצווה שבין אדם למלכים, אומר יחי השם אלוקיך, ויהיה לכו אלוהים אחרים, וישא סלחו פס על כל תמונו, זוכר השם שבת לקדשוי. הלוח השנייה זה לא יישא לברח ולעיד שוקר, לא יסינף, לא יסיגנוי. לא תרצח, מצווה שבין אדם לחברו. אבל מה הדיברה החמישית? האחרונה שבלוח הראשונה, כבד אסוביך ושנאך. אז למה זה בלוח א' ולא בלוח ב'? אומר הרמב״ם, במצווה זו יש שילוב, גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו. הוא קש כבודם לכבוד המקום. כי בגב האם זה יסוד חשוב מאוד במסורת של כלל ישראל. הלא פרש שבעל פה, אב מוסר לבנו, ובנו לבן בנו. כבדה ואין נוגעת ליסוד הסדס, זה לא רק עניין של בין אדם לחברו. ולכן הרמב״ן אומר שהדיברה הזו היא האחרונה בלוח א' וממנה מתחיל לוח ב'. ומדיברי הרמב״ן למדנו שאכן בכבדה ואין יש שני פונים, שני פונים ושני יסודות שלמדנו בכבדה ואין. אבל אף פי כן, אני חוזר ואומר מה שאמרתי בתחילת השיעור, ברור שזו מן המצווה צריך להיות. יש תשובה באיגלס מוישה שאני נזכר בה, יורדי החלק בייסן הקוף למד באיגלס מוישה נשאר למוישה זצל מגיורס. לפניכם סיפרנו את הסיפור מחסם סויפו, וזה סיפור עם גיורס שאימה הנוכריה ביקשה לראות אותה בסוף ימיה. הייתה חולה סופנית, ואותה גיורס שאלה האם זה ראוי, האם צריך לכבד אימה נוכריה, הלא גרשו נזכה יקקות משנוי לדומה, אין כל קשר, האם ראוי לכבד אותה, לעשות את רצונה, ולמוישה כותב, לא רק שאין בכך פגם, ולא רק שאין בכך איסו, אלא כך לכתחילה צריך לנהוג, הכל הסוטרים זה גם משהו, גם אם היא לא אמא הלכתית, אבל היא אמא ביולוגית, ויש איזשהו הכל הסוטרי, ולכן כך הוא כותב, שראוי שתיסה לסעוד את אמא הנוכריה בסוף ימיה, ולעזור לה, ולהקל עליה. משום שגם רמוישה נוקט כדבר פשוט שמצווה זו היא מן המצווה ססיך להיות שביעורה לפי פשוטם של דברים זה הכל הסתוי וכיבוד אב אם שהיא מצווה שהיא מובלת לכל ישר דעת וישר לב. אז עסקנו היום בכיבוד אב אם וגם בתלמטורה שגודו אל הימנו, כי תלמטורה היא הגדולה מכל פריאג מצווה שבתורה, תלמד גורו שתלמד מביא לידי מייסה. וזו המצווה היקרה ביותר והנשגבה ביותר, אין ערך גדול מתלמטורה. יעקב אבינו חולם בתחיל הספרשה, ובחלומו הוא רואה סולם, סולם הוא צבא ארצה וראשו מגיע השמיימו, וכל הראשונים דנו בשאלה מה זה הסולם הזה, ומה הוא בא ללמד. הרמב"ן על התורה, כל הראשונים עסקו בשאלה הזו, ודרכים רבים נאמרו במדרש החז"ל. אבל הזוהר כותב שהסולם הזה הוא נשמא סאודום. נשמא סאודום הוא סולם וצברת ורואה שמגיע השמיימו, ומלאכי אלוקים אוילם ויורדים בוי. ללמד חו, מה כוחו של אדם. הוא מוריד ומעל, הוא בין עולם וסעומך ריבון, נשבס אודום, משפיע על הבריאה כולה. וזה הלימוד שהקודש ברוך הוא מראה ליעקב אבינו בחלומו, הוא כך כתוב בזויום. רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, דן בשאלה שכל הראשונים דנו בה, בפרשס ברשס, מה זה צלם אלוקים? אל מי תדמיוני ואשווה? מה זה צלם אלוקים? אלוקי לא יראני אודם וחי. מה זה בצלם אלוקים? בורו אויסום. אז כולם יודעים, דברי הראשונים, הרמב"ן על התורה, הרמב"ם במורה נבוכים. אבל הנפש החיים יש לו מהלך משלו, ורב חיים מוולוז'ין אומר שצלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא בוינו אוילו משום מחריבון. רק הוא לבדו, אין אויד מלבדוי. כל שאר הברואים מסתובבים בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא להם. אנו כאן, ומלאך אמורים שם, אבל אף אחד לא יכול לברוא, אף אחד לא יכול להחריב, רק הקדוש ברוך הוא והאדם. זה כוח שהקדוש ברוך הוא מסע ביד האדם. ושמתי דבורי בפיחו, לבנויס ולערויס, לנטוץ ולנטוע, אומר הנביא. בואי לא יודעים שמחריבון, גם האדם, במעשיו משפיע על הבריאה כולו. זה פשטוס דיבר חזר במשנה הראשונה בפרק עם אובויס. בעשור המאמרויס נברו אולם, ואולי במאמרך עוד יוכל להיבורויס. למה נברא בעשרה המאמרות? לתמסוך אותו עם לצדיקים שמקיים נסו אולם שנברא בעשרה המאמרות. ולפעם הראשון שמעבדי נסו אולם. הראשון מעבדים והצדיקים מקיים. וזה צלם אלוקים. וזה הסולם. הסולם שהוא נשמע סעודם. איך עולים בו? איך נבטיח שהסולם הזה יהיה רק לעלייה ולא לירידה? יש בו של הבעל שם טוב. מה החלום שלו, והוא אומר אין זה כי הם בית אלוקים וזה שער השומי. אמר הבעל שם טוב לפי הגמורה בשער הספלם הדלף, מי שיש לו תורה ויהם בו יראה השומיים, חבל על מנדלס לדלתו וטרה לדלתו עובד. יראה השומיים זה הבייס, תורה זה השער. מי שיש לו תורה ויהם בו יראה השומיים, חבל על מי שאין לו בית והוא בונה שער. השער הזה מוליך לשום מקום. מה התועלת יש בשער כאשר מאחוריו יש שממה, אין לאן לכנס, אז מה צריך שער? יעקב אבינו למד 14 שנה בבית שם ויבו, אבל כאן הוא שוכב. יהודה לצונם לא שכב, אומר רש"י, כאן הוא שוכב. ואיפה הוא שוכב? במקום המקדוש, במקום הקדוש ביותר בעולם, ונפתחים לו ארובות השמיים. המור ושמש תלמידו הגדול של המלך מלז'נסק אומר, כאן במקום המקדש מתגלים לו כל סוידס התפילו, כי תפילו תחס קרבונויס תקנום, וזה המקום של קרבונויס, וזה המקום של הקדש יצחות. ויעקב אבינו משיג את המדרגות הגבוהות ביותר של יראת אלוקים, והוא קם ואומר, אין זה כי הם בייס אלוקים, עכשיו גאיתי את הבית. וזה יהודה לקשונים שלמדתי את השם, ועבר היה רק שער השומיים. יהודה לצורים, עסקתי בשער, עכשיו הבית נגלה לי. זה הבית, מה שראיתי, מה שהעסקתי בחלום. כך אמר הבעל שם טוב. משמע שיש משהו שהוא נסגר וגדול מתואר, זה ירא שמיים, תואר זה רק השער, ירא שמיים זה הבית. אבל חז"ל גם אומרים, מי שיש לו תואר יהיה לו ירא שמיים, משול האדם שמסור לו מפתחות פנימיות, ולא נמסרו לו מפתחות חיצוניות, מפתחות פנימיות שייכים לבית. החיצוניות הם של השאר. אז איך יכול להיות שמי שיש לו תואר יש לו מפתחות של הבית, ומי שיש לו ירשמיים יש לו מפתחות של השאר? יש כאן סתירה בדברי חזל. התשובה היא שתואר וירשמיים זה לא שני דברים, זה דבר אחד. מה זה תואר? תואר זה דבר השם. מתואר אנחנו לומדים כיצד להיות יהודי. הסוגיה הראשונה זה הסוגיה של יראת שמיים. אז ירשמיים זה השאר, אבל התואר זה המפתח. ירשמיים זה הבית, אבל התואר זה המפתח לבית. תואר זה השאר, אבל ירשמיים זה המפתח לשאר, משום שהשאר הזה צמוד לבית, והוא חלק ממנו. תואר ירשמיים מדבר אחד. זה בלי זה אין כל ערך. כל הוא אמרים לי אלא תואר אף תואר אין לוי, ואין בו אמור שחוסית ולא בו ירי חית. תואר ירשמיים הם דבר אחד, שניהם דוויקוס, על ידי שניהם אנחנו מתקרבים לקודש בו. אמרתי ועוד, ואני חזרתי אליו פעמים רבות, כי אני חושב שזה תואר סמס, אני חושב שזה פשוטה משום דברים. הרבה פעמים כבר אמרתי את דברים, יש דברים שראוי תמיד לחזור אליהם, ולשנן אותם, ולהפנים אותם. מצד אחד אומרים חזר בקידוש עם הפלמד, אומר הקודש ברוך לישראל, ברוס יהיה צהור, ברוס אלוהי טבלן, תואר. משהו שמלבד תואר, אין טבלן ויהיה צהור. מידך אמרו חזר בברוך הספי, לא אלום, חזל אומרים, אם האדם רואה שיצחו מסגבל עליו, יעסיק בתואר, ניצחו מוטל, לא אם ניצחו היא, יקרא קריא השמע, אם גם זה לא עוזר, יעסקו לו יממיסה, מסמי שיש תבלינים רבים, לא רק תבלין אחד. איך מיישבים את הסוגיות האלה? התשובה פשוטה. אם אדם לומד תואר וזה לא עוזר, זה סימן שאתה לא יודע איך לומדים תואר, זה לא תואר. תואר צריך ללמוד עם כובד ראש, עם יראת שמיים, יקרא קריא השמע, לא במקום תואר, אלא כתוספת. אל תזכור את הגמור. יקרא קריא השמע ויקבל על עצמו עול מלך השמיים ויעזור את העמודו, ואז תראה שזה יעטב לי, שזה יעזור. ואם זה עדיין לא עוזר, אז חסר עוד מרכיב בתלמוד תורה. בתנ"ך דף ז' למדנו תורה שלו למים, מים יורדים למקום גבוה למקום נמוך, אין דברי תורה מסקיים הן אלו במי שדעת ישפלו. תלמידי חכמים צריכים להיות ענבים ושפלים, בשפלות רוח, בנמיכות קומה, לא בגאווה. זה דמותו של תלמוד חכם. ולכן יעסק לו יום המיס, ומטיבה של יום המיס, להביא שפרות על האדם, וענבה טהורה, וען וסטיין, ואז הוא ירא. תורה כאשר היא מלווה בקבלת עומק שמיים, מלווה בירא שמיים, מלווה במידות טובות, מלווה במידה סנובה. זה התורה שאנחנו חפיצים בה. זה התורה של העובס הקדושים. זה התורה שעליה הקדוש ברוך הוא מבטיח. ורוסי יצהור, ורוסי טבלן, ותוירה שמו. יהיה רצון שנזכה תמיד לדבוק בתוירה, לדבוק בקודש ברוך ולדבוק במעשים טובים, לקדש שם שמיים, להביא רבים לבית המדרש, ומול ההורז דיוס השם כמים לים מחסים. אני חוזר ומדיע לאלה שבאו ביחול, שבשבועיים הקרובים השיעור לא יתקיים, השיעור הבא בסייעתא דשמיא, ועוד שלושה שבועות.